כן, בפעם הקודמת דיברתי על, על מי שזוכר, על חידת הדומינו והשחמט, שזה היה בעקבות הניסיון להציג את המושגים, כן, ניסיתי להראות שהמושגים הם בעצם איזשהו סוג של ישים קיימים, שההבנה שלנו את המושגים היא תוצר של תצפית. אנחנו בעצם מסתכלים על המושגים בעיני השכל, או כן, איזשהו סוג של הכרה ולא רק של חשיבה, וראינו כל מיני השלכות שאפשר להתווכח על מושגים, ואפשר לשנות הגדרה של מושגים, וכל מיני דברים כאלה. בסוף סיימתי בחידה הזאת של, של לוח השחמט, כן, אם אנחנו יכולים לרצף לוח שחמט של 8x8, שכתמנו את שני הריבועים בקצות האלכסון המרכזי, נגיד את A1 ואת H8, כתמנו אותם, והשאלה האם אפשר לחסות אותם עם אבני דומינו, שכל אחת מחסה שתי משבצות. אז אמרתי שבגלל שזה בא בקונטקסט של שחמט, יותר קל לנו לחשוב על זה, ובעצם הטענה היא שאי אפשר לעשות את זה, כי אם תחשבו על זה, אז תראו שכל קוביית דומינו מכסה שתי משבצות בצבעים שונים, זאת אחת לבן ואחת שחור. עכשיו, כשכתמנו את שתי המשבצות הקיצוניות של האלכסון, כתמנו שתי משבצות באותו צבע, כי האלכסון מורכב ממשבצות שהן באותו צבע. וכיוון שכך, בעצם מה שנשאר לי זה לוח כבר לא שווה של משבצות לבנות ושחורות. וזה אומר שאי אפשר לחסות אותו עם קוביות דומינו. קוביית דומינו מכסה תמיד אחד שחור ואחד לבן, ולכן כמה קוביות דומינו שנשים, זה תמיד יצטרך להיות מספר שווה של משבצות שחור ולבן. זאת בעצם ההוכחה לזה שאי אפשר לחסות את הלוח הזה עם 31 אבני דומינו. מה שרציתי להראות דרך העניין הזה, זה שבעצם הרי הצבע של המשבצות בכלל לא רלוונטי לפתרון. זה לא, התכונה הזאת של לוח השחמט, איך שאני רואה אותו, זה בכלל לא העניין. אם הלוח לא צבוע, אפשר לשאול את אותה שאלה ולענות את אותה תשובה. רק יהיה לנו קשה לנסח את התשובה. בשביל שנצליח לנסח את התשובה, או להבחין בתשובה, יותר נוח לנו לטפל בלוח צבוע. צבוע כמו שחמט, כן, שחור ולבן. אבל בעצם לא, הצבע הוא לא רלוונטי, אנחנו הוספנו פה מאפיין שלא באמת נמצא בבעיה הזאת. אם אף אחד לא היה ממציא את לוח השחמט ולא היינו מכירים לוחות משחק כאלה, דמקה או שחמט או משהו כזה, אף אחד לא היה מעלה בדעתו להתחיל לצבוע לוח בצורה כזאת. ואז באמת היה מאוד קשה לפתור את החידה הזאת, למרות שהצבע לא באמת רלוונטי. אנחנו רואים כאן שהרבה פעמים האופן שבו הדבר מופיע לעינינו משקף איזושהי תכונה של הדבר שהיא בעצם העניין המהותי. יש הרי לכל המשבצות השחורות, גם בלוח לא צבוע, לכל המשבצות השחורות יש איזשהו מאפיין שמשותף לכולן, וגם ללבנות. רק אני לא בדיוק יודע איך להגדיר את המאפיין הזה, ולא הייתי מעלה בדעתי שהמאפיין הזה הוא חשוב לפתרון החידה הזאת. הצביעה של השחור לבן עזרה לי למקד את המחשבה בעניין הזה. אז הדוגמה לזה שאנחנו מציגים איזושהי תכונה מופשטת של המשבצות האלה באמצעות צבעים. אבל באמת אין לזה קשר לצבעים, הצבעים זה רק ייצוג. התכונה עצמה של המשבצות האלה זה איזושהי תכונה מתמטית שלהן. זאת אומרת, זה לא, אין לזה קשר לצבעים, הצבעים רק מייצגים את, את קיומה של, של התכונה המופשטת הזאת. בהקשר כללי יותר, מה שאני בעצם רוצה לטעון, זה שבמושגים, אנחנו נותנים למושגים האלה מאפיינים שונים, מגדירים מושג דרך מאפיינים כאלה או אחרים של המושג. והטענה שלי הייתה, זה שהמאפיינים האלה הם לא המושג. המאפיינים האלה מאפיינים את המושג. כמו שאוסף התכונות של השולחן זה לא השולחן. השולחן זה אותו אובייקט שהוא בעל התכונות האלה. אז אני טוען שגם במושגים זה כך. זאת אומרת, יש איזשהו דבר מופשט, שאנחנו לא באמת יכולים לדבר עליו עד שלא נתחיל לאפיין אותו, למצוא את התכונות שלו, להגדיר אותו, ודרך זה בעצם אנחנו תופסים אותו. כמו שקאנט הראה לגבי אובייקטים, אני טענתי לגבי מושגים. אני רוצה אולי להביא עוד דוגמה לעניין הזה, וזה יחזיר אותנו לעוד היבט כללי יותר גם בעניין של ניתוח מושגי. עוד דוגמה לעניין הזה של האופן שבו הדבר מופיע לעינינו מול הדבר עצמו. יש את הפרדוקס של זנון, שנקרא פרדוקס החץ במעופו. כן, זנון הציג אוסף של פרדוקסים, כשהמטרה שלהם הייתה להראות שמושג התנועה הוא מושג שמכיל סתירות פנימיות. ולכן בעצם הטענה שלו, אני לא בדיוק יודע מה הייתה הטענה שלו, זה בדרך כלל
מציגים...
סליחה?
כן.
בדרך כלל מציגים את זה, אני אעשה מיוט, בדרך כלל מציגים את הטענה הזאת כאילו שהוא הכחיש את קיומה של התנועה, שבעצם אין דבר כזה תנועה, אוקיי? אני לא בטוח שזה באמת מה שזה נונטן, אבל אולי, אני לא יודע, לא קראתי את דבריו במקור כמובן. ובכל אופן, אבל האוסף הפרדוקסים האלה נועד להראות שהמושג תנועה הוא מושג שמכיל סתירות פנימיות. ולכן בעצם לא יכול להיות קיים. אין בעולם תופעה כזאת של תנועה. עכשיו, למה אני קצת מפקפק בזה שזנון הביא את הפרדוקסים האלה כדי לכפור בקיומה של תנועה? כי קשה לי להאמין שבן אדם שפוי מכחיש את קיומן של תנועות בעולם. אלא מאי? יכול להיות שההמשגה שלנו את המושג תנועה מכילה סתירות פנימיות. אין לנו תיאור טוב, תיאור לא סתירתי של המושג תנועה. אני חושב שזה אולי יכולה להיות המסקנה מהפרדוקסים של זנון. ולכן יכול להיות שמה שצריך לעשות זה לא להכחיש את קיומה של התנועה, אלא לחפש פריימוורק אחר, איזה מסגרת מושגית אחרת, שבתוכה אפשר יהיה לתאר מושגים של תנועה בלי להיקלע לסתירות פנימיות. אוקיי? אז בואו ניקח את הדוגמה, אחד הפרדוקס הידוע שהוא הביא זה האכילס והצב, כן? אכילס עושה תחרות עם הצב, נגיד שהוא רץ פי 10 מהר יותר, אוקיי? אז הוא נותן לצב יתרון של 10 מטר, ואז יורים באקדח, יוצאים למרוץ, אחרי, נגיד שאכילס רץ 10 מטר לשנייה, והצב רץ מטר לשנייה, אוקיי? אז אכילס אחרי שנייה נמצא בנקודה שבה היה הצב בתחילת המרוץ. בינתיים הצב התקדם מטר אחד, כי בשנייה אחת הצב עובר מטר, צב סילוני. למדי, אבל אוקיי, זה לענייננו, זה הצו. עכשיו, אכילס יעבור גם את המטר הזה, זה ייקח לו 10 שניות, אבל בינתיים הצו כבר יעבור עוד 10 סנטימטר קדימה. אכילס יגיע ל10 סנטימטר ההם, הצו יתקדם עוד 1 סנטימטר קדימה. אכילס יגיע לסנטימטר הזה, הצו יתקדם עוד 1 מילימטר קדימה, וכן הלאה, ולכן הטענה של זנון הייתה שאכילס בעצם אף פעם לא ישיג את הצו. עכשיו, איננו הרואות שאכילס כשעושה תחרות עם הצב כן משיג אותו. אז לכן, הדבר הזה הוא בעצם, הוא פרדוקס, הוא לא הוכחה לזה שאכילס לא ישיג את הצב. אז מה זה כן מראה לנו? זה מראה לנו שהתיאור שלנו את התנועה של אכילס ושל הצב, המושג תנועה, כנראה התיאור שלנו למושג הזה הוא תיאור בעייתי, הוא תיאור שמוביל לסתירות. זאת המסקנה שאולי אפשר להסיק מהפרדוקסים של זנון, ולא להכחיש את מושג התנועה. זה פשוט לא, אני לא חושב שזאת המסקנה שעולה משם.
אולי זנון לא מציג את המצב נכון.
מה?
אולי זנון לא מתאר את העובדה נכון. ברגע שהוא יגיע למטר הזה, בקפיצה אחת הוא יעבור את הצו. איזה מין
הצגת דברים? לא עובד עם קפיצה אחת, מה זה קפיצה אחת? תגיד לי תוך כמה שניות הוא יעשה את זה. תן לי את משך הזמן שהוא יעשה את זה. קפיצה אחת לא פותר כלום. תן לי כמה זמן לוקח לו לעשות את זה. כל פעם שתגיד לי באיזה זמן, אני אראה לך שהצו עוד נמצא לפניו. אז בעצם הוא לא משיג אותו. אי אפשר לפתור את זה באופן כזה. זה לא עובד ככה. הפתרון הוא פשוט כמובן. אכילס והצו זה... הפתרון המתמטי הוא מאוד פשוט, בסך הכל מה שהטענה היא, שאם תסתכלו על הזמנים שלוקח כל צעד כזה, אז דיברנו, הצעד הראשון היה שנייה, שאכילס עבר את 10 מטר הראשונים. אחרי זה הוא עבר עוד מטר, זה לקח 1/10 שנייה. אחרי זה הוא עובר עוד 10 סנטימטר, זה לקח עוד 1/10 שנייה, על פית, 10,000 וכן הלאה. אז כמה סך הכל זמן יעבור כאשר אני אסיים את התיאור של כל אינסוף הצעדים האלה? 1.11111 שניות. נכון?
כן.
והנה חינמי. בשנייה ותשיעית הראשונות באמת אכילס לא ישיג את הצו. 1.11111 זה שנייה ותשיעית. כן? אז בשנייה ותשיעית הראשונות באמת אכילס לא ישיג את הצו. כשתעשו את החשבון הקינמטי, אז אתם תראו שמה שלוקח, הזמן שיקח לאכילס להשיג את הצו הוא שנייה ותשיעית. ברגע שהזמן יעבור מעל שנייה ותשיעית, אכילס ישיג את הצו. כל מה שזנון עשה, הוא חילק את השנייה ותשיעית הראשונות של המרוץ לאין סוף צעדים. אבל זה לא אומר שלא
גם נגיע... סדרה של אין סוף, גם סדרה אינסופית יכול להיות לערך סופי.
כן, יכולה להתכנס לסכום סופי. אז לכן זה שאתה מחלק את זה לאין סוף צעדים, לא אומר שזה לא יקרה אף פעם. זה יקרה אחרי שנייה ותשיעית. רק אתה בחרת לחלק את השנייה ותשיעית האלה לאינסוף אינטרוולים קטנים, כן, לסכום של אינסוף קטעים שהולכים וקטנים. אוקיי, תחלק את זה איך שאתה רוצה, אבל אחרי השנייה ותשיעית אכילס השיג את הצו. ולכן פה אין בכלל פרדוקס, פשוט כמובן היה צריך את המושג המודרני הזה של סדרות אינסופיות מתכנסות. זאת אומרת שאתה יכול, שסכום של סדרה, גם אם יש בה אינסוף איברים, עדיין יכול להיות סופי. כן? סדרה... במקרה זה סדרה הנדסית שהמנה שלה זה עשירית. כל סדרה הנדסית שהמנה שלה קטנה מאחד בעצם מתכנסת. טוב, אז זה החלק הקל. אבל הפרדוקס שרציתי לעסוק בו כאן זה פרדוקס החץ ומעופו. גם כתבתי על זה מאמר, אני מניח שחלקכם כבר שמעו את זה ממני. הזנון טוען את הטענה הבאה. תסתכלו על חץ שאף. באוויר. בכל רגע שאני מתבונן בו, הוא בעצם עומד במקום אחר, נכון? ברגע הזה אני מתבונן, הוא עומד פה. אחרי שנייה הוא, הוא עומד פה, אחרי שנייה הוא עומד פה. בעצם בכל רגע הוא עומד במקום אחר. השאלה באיזה רגע הוא עובר ממקום אחד למקום אחר. זה ניסוח אחד של הפרדוקס הזה. יש כל מיני ניסוחים. בעצם זה לא יכול לקרות, כי בכל רגע הרי הוא נמצא, ברגע אחד הוא נמצא פה, ברגע אחד הוא נמצא פה, אז מתי הוא עבר באמצע? איך הוא עבר מהמקום הזה למקום הזה?
מתי... רגע, מה אתה מגדיר בתור רגע?
מתי הוא נמצא בתנועה? כן, הרי בכל רגע הוא עומד במקום אחר, אז מתי הוא בתנועה?
מה זה רגע? רגע זה איזה... איזה...
נקודת זמן.
נקודת זמן של מה? היא שווה מה?
לא שווה כלום, נקודה, מתמטית.
נקודת זמן חייבת להיות בעלת ערך מסוים. כן, של זמן מסוים, רבע שנייה, חצי אחד. שנייה, עשירית שנייה.
כן, נכון.
שנייה אחת. לא. שנייה אחת הוא כבר עבר, הוא לא נמצא במקום מסוים.
לא, שנייה, X שווה אחד, לא כל השנייה, אלא הקצה של האינטרוול.
לא
T שווה אחד.
לא יודע מה זה T.
הזמן, T זה time.
כן, אוקיי, time.
אני שואל מה קורה בזמן T שווה אחד. נגיד שאני מתחיל למדוד זמן מנקודה מסוימת, אני אומר, אוקיי, עברה שנייה. עברו שתי שניות, עברו 2.5 שניות, כל נקודה כזאת היא נקודה על ציר הזמן. תחשוב על ציר הזמן כציר מספרים רציף, אוקיי? אז על הציר הזה יש נקודות, נקודות...
של כל נקודה יש ערך זמני מסוים.
כן, נכון. עכשיו אני שואל, בנקודה T שווה 1.35, אוקיי? שזה נקודה אחת, מתמטית, מוגדרת על ציר הזמן. החץ לא... זז שם, נכון? בנקודה הזאת הוא נמצא במקום מסוים, הוא עומד במקום מסוים. בנקודת זמן אחרת אתה תראה אותו עומד במקום אחר. השאלה היא, אז מתי הוא זז? בכל נקודה הוא עומד במקום אחר, אז מתי הוא עובר בין הנקודות? אוקיי, זה ניסוח אחד של הפרדוקס הזה. עכשיו, להפתעתי, כשהתחלתי להתעסק עם זה, אז ראיתי שלפחות עד כמה שאני חיפשתי, אין באמת פתרון לפרדוקס הזה עד שכתבתי את המאמר, אני לא מצאתי פתרון לפרדוקס הזה בספרות, עד שכתבתי את המאמר. מה שכן מצאתי כאלה שמציעים לפתור אותו דרך האינפי במתמטיקה, חשבון אינפיניטסימלי. והטענה בעצם זה שעל ציר הזמן אין נקודות, ציר הזמן מורכב מקטעים קטנים כרצוננו. מי שמכיר קצת את החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי, אז שם בעצם מדובר אינפיניטסימליים, כן, על נקודות לא, זאת אומרת, ציר הזמן לא באמת מורכב מנקודות, אלא מורכב מקטעים, אבל קטעים מאוד 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 קטנים. אני באמת משתמש פה בניסוחים מאוד לא מדויקים, אבל אין ברירה, אני לא יכול פה להיכנס לפורמליסטיקה. אז ראיתי כל מיני אנשים שטוענים שבעצם האינפי, כן, החשבון שלייבניץ וניוטון התחילו אותו, החשבון הדיפרנציאלי, הוא בעצם פותר את פרדוקס החץ במעופו. כי אז אנחנו מבינים, אין דבר כזה שחץ עומד בנקודת זמן, אלא תמיד יש קטע קטן של זמן, ואז בקטע הזה זה קטע, הוא יכול לזוז, זה לא נקודה שבה הוא נמצא במקום מוגדר אחד. הבעיה שלי עם הפתרון הזה זה שהוא לא פותר כלום. בגלל שכל מה שאתה אומר לי, זה שיש תיאור אחר לכל היותר, שיש תיאור אחר של התנועה, שבו אולי אי אפשר יהיה לנסח את הפרדוקס. אבל זה לא פותר את הפרדוקס. אני אשאל את השאלה גם על האינפי. את אותה שאלה אני אשאל. הרי יש נקודות על ציר הזמן. אתה לא יכול להכחיש את העובדה שעל ציר הזמן יש נקודות. יש נקודת זמן מתמטית מוגדרת, היטב. אז עכשיו אני שואל, בכל נקודה כזאת יש לחץ מיקום כלשהו. אי אפשר להתכחש לזה, גם בתיאור האינפינטסימלי זה ככה. ואם זה ככה, אז מה פתרת? הראית לי שאתה יכול לעטוף או לעקוף את הבעיה על ידי איזשהו ניסוח שמדבר על קטעים ולא על נקודות, אז אתה לא רוצה לדבר על הנקודות, אז לכן אין את הבעיה. אתה לא רוצה לדבר עליה, זה לא אומר שאין את הבעיה, אז אל תדבר עליה, אבל אני כן מדבר עליה. עכשיו שהזכרתי, אני לא זוכר אם הזכרתי את ה... אה, לא, לא פה זה היה. את ה... בהקדמה של פרינציפיה מתמטיקה של ראסל ווייטד, זה... איזה ספר מונומנטלי, כן, שלושה כרכים כאלה על מתמטיקה, שמנסים לבסס את כל המתמטיקה על תורת הקבוצות. אז בהקדמה לספר הזה, שכמעט אף אחד לא קרא אותו, כולל אני, כן, שלא תחשדו בי שקראתי אותו, זה שלושה כרכים כאלה שיש להם רק נוסחאות, כמעט אין מילה. זה הכל רק נוסחאות. את ההקדמה קראתי. בהקדמה, אז ברטרנד ראסל מציע פתרון לפרדוקסים של הוראה עצמית. כן, כמו פרדוקס השקרן, או פרדוקס הספר, כן, הספר שמספר את כל האנשים שלא מספרים את עצמם. יש ספר כזה בסביליה, שהוא היה מספר את כל הספרים, את כל האנשים שלא מספרים את עצמם. עכשיו השאלה, האם הוא מספר את עצמו או לא. אם הוא מספר את עצמו, אז הוא שייך לקבוצת האנשים שלא לא מסתפרת אצלו, אז הוא לא מספר את עצמו. אבל אם הוא לא מספר את עצמו, אז הוא שייך לקבוצת האנשים שכן מסתפרת אצלו, אז הוא כן מספר את עצמו. כן, וכן הלאה. אז זה פרדוקס של, זה אוסף של פרדוקס השקרן, כן, משפט זה הוא שקרי, על המשפט הזה עצמו. זה משפטים שיש בהם self-reference, כן, התייחסות עצמית או הוראה עצמית. זה משפטים שמתייחסים בין היתר גם לעצמם. אז ברטרנד ראסל הציע פתרון לאוסף הפרדוקסים הזה של self-reference, על ידי זה שהוא הגדיר שם שפה, זה מה שנקרא טיפ תיאורי, כן, תורת הטיפים, שמחלקת את הטענות להיררכיה של טענות, לא משנה איזושהי היררכיה מסוימת שהוא הגדיר שם, וההנחה שלו זה שכל טענה לא יכולה להתייחס לטענות אחרות שהן מהלבל שלה, כן, מהרמה שלה, אלא רק לטענות שנמוכות ממנה בהיררכיה. עכשיו כמובן כבר לא תצליחו לנסח טענות של הוראה עצמית, כי טענה לא יכולה להתייחס לשום טענה שהיא ברמה שלה, ובפרט לא לעצמה, כי גם היא נמצאת ברמה של העצמה, אוקיי? זה הפתגם החביב עליי שאני הרי אח של עצמי, כי לי ולעצמי יש את אותם הורים, אתם יודעים, אז לכן אנחנו אחים. הטענה לא יכולה להתייחס לשום טענה אחרת שנמצאת ברמה שלה בהיררכיה, ובפרט לא אליה עצמה, שהיא נמצאת גם כן ברמה הזאת. אבל הדבר הזה כמובן לא פותר שום דבר. מה שהוא בעצם מציע זה שפה שבה לא ניתן יהיה להעלות את הפרדוקס. שפה שאוסרת על טענה להתייחס לטענות מסוימות, ובפרט לעצמה, ממילא, כמובן, לא תצליח לנסח את הפרדוקס בשפה שהוא מציע. האם זה פתרון לפרדוקס? זה פתרון נוסח סטלין. זאת אומרת, שמי שמעלה את הפרדוקס, אז יורים לו בראש, וממילא אף אחד לא יעלה את השאלות, וכך פתרנו את כל השאלות. זה איסור לנסח את הפרדוקס, זה לא פתרון לפרדוקס. אוקיי? אז אני חושב שגם הפתרון שהזכרתי קודם, כן, באמצעות החשבון הדיפרנציאלי, גם הוא לא באמת פתרון לפרדוקס, אלא הוא איסור או שפה שאוסרת להביע אותו, אבל לא באמת מסבירה מה לא בסדר בפרדוקס הזה. בשביל להסביר מה לא בסדר, אתה צריך להראות לי מה הרע בניסוח שלי, לא להציע לי ניסוח אלטרנטיבי שבו אי אפשר יהיה לנסח את הבעיה. עכשיו, הטענה שלי הייתה ש... הטענה שלי הייתה שהחץ, בניגוד למה שזנון ניסח את הפרדוקס, החץ בכל נקודת זמן לא עומד במקום אחר, אלא נמצא במקום אחר. זה לא אותו דבר. מה ההבדל בין להגיד שמשהו נמצא במקום כלשהו, לבין להגיד שהמשהו הזה עומד במקום ההוא? למשל, מכונית שנוסעת, בכל רגע היא נמצאת במקום אחר, אבל היא לא עומדת באותו מקום, נכון? היא נוסעת. אז אי אפשר להגיד שבכל רגע היא עומדת במקום אחר. בכל רגע היא נמצאת במקום אחר, אבל היא נמצאת תוך כדי תנועה במקום הזה. יש הבדל בין להגיד שהחפץ עומד במקום כלשהו, לבין להגיד שהחפץ נמצא במקום כלשהו. חפץ שנמצא בתנועה, עדיין יש לו מקום. הוא נמצא במקום כלשהו, אבל הוא בתנועה. אוקיי? כשאני עובר עם הרכבת בתל אביב, גם אם הרכבת לא עצרה, אפשר להגיד שכשאני בתל אביב, אני נמצא בתל אביב. זה לא אומר שאני עומד שם, הרכבת נוסעת. אבל אני נמצא בתל אביב. אני לא עומד בתל אביב, אבל אני נמצא בתל אביב. עכשיו תשימו לב, ברגע שמבינים את הדבר הזה, אז לא צריך שום חשבון דיפרנציאלי, ואפשר היה לפתור את הבעיה הזאת לפני 2000 שנה. פשוט הניסוח של הפרדוקס מערבב בין להימצא במקום, לבין לעמוד באותו מקום. הטענה היא שהחץ נמצא בכל רגע במקום אחר, אבל באף אחד מהרגעים הוא לא עומד. הוא תמיד בתנועה. רק תוך כדי התנועה הוא נמצא, בכל נקודת זמן הוא נמצא במקום אחר, זה הכל. ועכשיו אין שאלה מתי הוא זז. מתי הוא זז? בכל רגע ורגע הוא זז. זה לא סותר את העובדה שגם בכל רגע ורגע הוא נמצא באיזשהו מקום. כי נמצא לא סותר את זה שהוא זז, עומד סותר את זה שהוא זז, לא נמצא. אוקיי? עכשיו תראו, בעצם מה שעשיתי פה, עשיתי ניתוח מושגי, של מה זה נקרא לעמוד במקום או להימצא במקום. עשיתי הבחנה בין שני מושגים. אם תרצו לחזור לסכמה שנתתי לפני כמה שיעורים, אז בעצם אני רואה שהמושג נמצא והמושג עומד, שייכים במובן מסוים לאותו סוג, אבל הם מינים שונים באותו סוג. גם כשאני נמצא במקום וגם כשאני עומד במקום, יש לי מיקום מסוים. זה הדמיון בין שני המושגים האלה, להימצא ולעמוד. אבל יש גם הבדל ביניהם. באחד מהם אני נע באותה נקודת זמן, ובאחד מהם אני עומד באותה נקודת זמן. אז זה, 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 אם אני קושר את זה לדרך של הניתוח המושגי שדיברתי עליה בשיעורים הראשונים. אבל אני רוצה קצת לחדור יותר למשמעות של ההבחנה הזאת שעשיתי כאן. תראו, מאיפה בעצם, וכאן אנחנו כן חוזרים בעצם בצורה כזו, בדלת האחורית לאינפי. מאיפה בעצם מגיע הערבוב הזה, או ההנחה הזאת, שגוף לא יכול להיות במהירות בנקודת זמן? הרי זה בעצם מה שבלבל את זנון. אני רוצה לטעון שלגוף יכול להיות מהירות בנקודת זמן. זה שהוא נמצא בנקודת זמן במקום מסוים, זה לא אומר שאין לו מהירות באותה, במקביל לזה שהוא נמצא במקום הזה, גם יש לו איזושהי מהירות, הוא גם נע. מה מפריע לאנשים להבין את זה? למה זה היה כל כך מסבך את האנשים? בגלל שאנשים, כשאתם חושבים על הגדרת המושג מהירות, נעבור עכשיו מהמושג הכללי יותר תנועה, למושג מהירות. איך אנחנו מגדירים מהירות? מהירות אנחנו מגדירים כקצב שינוי של מקום. זה בעצם ההגדרה של מהירות. זאת אומרת, מי שזז במהירות 100 קילומטר לשעה, אני בעצם אומר שכשחולפת שעה, הוא עובר מרחק של 100 קילומטר. נכון? זה פירוש המושג שאני נמצא במהירות של 100 קילומטר לשעה. אז בעצם, אם חושבים על המהירות בצורה כזאת, אז המהירות היא איזושהי מנה של מרחק חלקי זמן. כן? כמה זמן לוקח לי לעבור מרחק מסוים? אם 100 קילומטר לוקח לי זמן של שעה, אני מחלק 100 קילומטר באחד, אחד שעה, אז המהירות היא 100, שזה נמדד ביחידות של קילומטר לשעה. אוקיי? אז זה בעצם המהירות נראית לנו כמנה. כן? המנה של המרחק חלקי הזמן בעצם נותן לי את המהירות. עכשיו, אם המהירות היא לא, זה במהירות קבועה, אם המהירות היא לא קבועה, זה נגזרת, לא חשוב, זה יותר מסובך, אבל עדיין אנחנו עושים בעצם, אנחנו הולכים לקטעים מאוד קטנים על פני המסלול, ואנחנו שואלים את עצמנו בקטע מאוד מאוד קטן, כמה זמן לקח לגוף לעבור אותו. וכשאנחנו לוקחים את הקטע הזה להיות מאוד מאוד קטן, אפשר להגדיר את המהירות באותו קטע קטן. אוקיי? זה מה שעושים כשהמהירות משתנה מרגע לרגע. כשהיא קבועה, אז אני פשוט לוקח את הסך הכל המרחק שהגוף עבר, מחלק את זה בסך הכל הזמן, והתוצאה היא המהירות. אבל אם המהירות היא משתנה, הגוף מאיץ, משנה מהירות, אז אני צריך לעבור למהירויות משתנות, ובכל נקודה אני צריך לחשב את המהירות בקטע קטן סביב אותה נקודה. אוקיי? ואז כתוצאה מזה, אנשים בעצם חשים שהמושג מהירות לא יכול להיות קיים על נקודת זמן מתמטית. זה צריך להיות איזשהו קטע של זמן. כי בנקודת זמן, הגוף לא יכול לעבור מרחק. נכון? בנקודת זמן, הגוף נמצא במקום מוגדר היטב. תבינו, אם בנקודת זמן אחת הגוף יעבור מרחק, קטן כרצונכם, מה תהיה המהירות של הגוף במצב כזה? אינסופית, נכון? כי המרחק שהוא עבר, לא יודע מה, זה מרחק כלשהו מילימטר, אבל הזמן שלקח לו לעבור את זה הוא אפס. אז תחלקו את המרחק בזמן, תקבלו אינסוף. מדובר במהירות אינסופית, אוקיי? לכן אין דבר כזה, כשאתה מדבר על נקודת זמן, אז הגוף נמצא במקום אחד, הוא לא משנה מקום בנקודת זמן. אבל הוא כן נמצא במהירות, בתנועה. וזה מה שנורא מבלבל פה. אני אומר, מצד אחד הגוף בנקודת זמן לא משנה מקום, אבל הוא כן, יש לו מהירות. אבל זה מה שאנשים לא מבינים, כי מה זאת אומרת? יש לו מהירות, פירוש הדבר שהוא משנה את המקום לאורך הזמן. אז מה זה נקרא שבנקודת זמן הוא לא משנה מקום, אבל יש לו מהירות? אז שתשאלו פיזיקאים, הפיזיקאים יגידו לכם שבעצם המהירות היא פיקציה, כאשר בעצם הכוונה שלנו זה מה הקצב שינוי המקום בקטע קטן סביב הנקודה הזאת. אין מהירות בנקודת זמן. יש מהירות בקטע קטן סביב נקודת הזמן הזאת. תבחרו נקודת זמן איזה שאתם רוצים בשביל לחשב את המהירות באותה נקודה. תסתכלו קצת קדימה וקצת אחורה על קטע קטן סביב הנקודה הזאת. תקטינו מאוד מאוד את הקטע הזה. יש דרכים מתמטיות איך עושים את זה בצורה מדויקת, אבל תקטינו את הקטע הזה מאוד, ותחשבו את היחס בין המרחק לבין הזמן שזה לוקח, זאת תהיה המהירות. ולכן המהירות תמיד קיימת רק על קטע, לא על נקודה. רק אני לוקח קטע קטן סביב הנקודה, ואני אומר, זה מה שנקרא המהירות בנקודה. זה מה שיענו לכם פיזיקאים, אם תשאלו אותם את השאלה הזאת. אבל אם אני חושב על זה באופן פילוסופי, אז אני לא מקבל את התשובה הזאת. אני טוען שיש לגוף מהירות בנקודת זמן. זאת לא פיקציה. והעובדה היא, שאחרי שעושים את החישוב, קוראים לזה נגזרת. הנגזרת של המקום לפי הזמן, נותנת לי בעצם את המהירות. אחרי שעושים את החישוב, התוצאה של החישוב, כל נקודת זמן שתציבו, בתוצאה הזאת, תקבלו מהירות אחרת. זאת אומרת, שיש לגוף מהירות שקשורה לנקודה אחת מסוימת ומוגדרת היטב, של זמן. בכל נקודה אחרת שתבחרו, המהירות של הגוף תהיה מהירות שונה. זאת אומרת שיש לגוף מהירות בנקודת זמן. אז הפיזיקאי יכול להגיד לך, כן, אבל זאת פיקציה, אין לו באמת מהירות בנקודת זמן, כי הציר לא מורכב מנקודות, אלא מקטעים קטנים. אוקיי? אנחנו קוראים לזה מהירות בנקודת זמן, אבל לא באמת, במציאות עצמה, אין לגוף מהירות בנקודת זמן. אבל פה זה כבר מאוד תלוי בשאלה איך אתם מגדירים את המושג מהירות, וכאן אנחנו מגיעים עוד פעם לניתוח המושגי. אני רוצה לטעון שההגדרה של המהירות כמנה, מנה של המרחק חלקי הזמן, זה מה שנקרא הגדרה אופרציונלית. כן, איך לחשב את ה... זה הדרך לחשב את המהירות, זאת לא הגדרת המושג מהירות. אתה שואל אותי איך לחשב את המהירות, אני אומר לך תחלק את המרחק בזמן. זה הדרך לחשב את המהירות. אבל אם אני שואל אותך מה זאת מהירות? כאן אני רוצה לטעון טענה פילוסופית. המהירות זה לא כמה מרחק אתה עובר בכמה זמן. זה רק הדרך לחשב את המהירות. המהירות זה הפוטנציאל לשנות מקום בזמן. השינוי עצמו הוא תוצאה של העובדה שיש לגוף מהירות. זה לא הגדרת המושג מהירות. הדרך לחשב את המהירות זה האמנה של המרחק חלקי הזמן. אבל לא נכון שהאמנה הזאת זאת הגדרת המושג מהירות. זאת לא. זאת הגדרה של איך מחשבים. זאת לא הגדרה של מה זה מהירות. זה שני דברים שונים. זאת טענה פילוסופית, זה לא טענה פיזיקלית. אני רוצה לטעון שבפיזיקה ישאלו אתכם מה ההגדרה של מהירות, זה נגזרת של המקום לפי הזמן. זה ההגדרה של מהירות בפיזיקה. אבל אני אומר, ברמה הפילוסופית אני רוצה לטעון, זאת רק הגדרה של איך מחשבים את זה. אבל הגדרת המושג מהירות עצמו, זה הפוטנציאל לשנות מקום. זה מושג המהירות. הפוטנציאל, גוף שנמצא במהירות, יש לו פוטנציאל לשנות מקום. עכשיו, פוטנציאל לשנות מקום, יכול להיות לגוף גם בנקודת זמן אחת בודדת. אני רואה את הגוף בנקודה הזאת, ואני אומר, זה גוף שיש לו פוטנציאל לשנות מקום. איך אני יודע? חכו עשירית שנייה ותראו שהוא יהיה במקום אחר. אני לא יודע את זה על ידי התבוננות בגוף בנקודת הזמן המסוימת הזאת. בנקודת הזמן המסוימת הזאת הוא נמצא במקום מוגדר, הוא לא משנה מקום. אי אפשר לשנות מקום בנקודת זמן. אבל כן אפשר להיות עם פוטנציאל לשנות מקום, בנקודת זמן. אוקיי? את הפוטנציאל שלי לשנות מקום נקבע לפי המהירות. שאלו פה על תאוצה, אני משתמש פה בניסוחים מאוד פשטניים. למעשה צריך את כל הנגזרות, את כל הטור טיילור, לא רק את הנגזרת הראשונה. אבל לא, אני לא נכנס לזה עכשיו כאן. צריכנו נסתפק בניסוח שאני אומר כאן. אז הטענה היא שבעצם הדרך הנכונה להסתכל על המהירות, זה פוטנציאל לשינוי מקום. ולא כמה זמן לוקח לי לשנות מקום. ההשלכה של העובדה שיש לי מהירות, ושיש לי פוטנציאל לשינוי מקום, תתברר, אם אני אחכה קצת בזמן, זה יתברר עובדה שהגוף ישנה מקום. זה מגלה לי שלגוף יש איזשהו פוטנציאל לשינוי מקום. הוא יצא מן הכוח אל הפועל אם אני אחכה עוד קצת זמן. זאת אומרת, אם אני מסכם, הטענה שלי זה שבנקודת זמן גוף לא יכול לשנות מקום. אבל זה לא אומר שבנקודת זמן לגוף אין מהירות. בנקודת זמן לגוף יש מהירות. יותר מזה אני אגיד, בנקודת זמן הגוף נע. אבל הוא לא משנה מקום. הוא נע, פירוש הדבר, יש לו מהירות. הוא נמצא בתנועה, הוא לא עומד. אז פירוש הדבר שהגוף הוא נע. נע בעין כמובן. אוקיי? שינוי מקום לא יכול לקרות בנקודת זמן. בשביל לראות את הפוטנציאל הזה יוצא מן הכוח אל הפועל, צריך לחכות איזשהו קטע מסוים של זמן, ואז נראה ששינוי המקום גם יופיע בפועל. ננסח את זה עוד פעם בצורה שאולי מקוממת פיזיקאים מקצועיים, אבל אני חושב שזו המחשה טובה. קחו גוף, כדור, בסדר? אני זורק אותו על הקיר, אוקיי? עכשיו, כשהוא מגיע לקיר, ברגע שהוא פוגש את הקיר, יש לו מהירות מאוד גבוהה, נכון? אבל הקיר עומד כאן, ולא נותן לו להמשיך להתקדם. אז מה, אז הפיזיקאים אומרים שברגע שהוא פגש את הקיר, המהירות שלו היא אפס. ואני רוצה לטעון שלא. ברגע שהוא פוגש את הקיר, המהירות שלו היא 100. אוקיי? רק השינוי מקום, שהוא תוצאה של הפוטנציאל הזה שנקרא מהירות, לא יכול לצאת מן הכוח אל הפועל. המהירות לא יכולה להיות מתורגמת לשינוי מקום, כי הקיר לא נותן לגוף להתקדם. ואז מה קורה? חימום, תלוי אם זה התנגשות פלסטית או אלסטית, יכול להיות שהכדור יזוז אחורה במקום להתקדם קדימה, אולי הוא ידבק לקיר, תלוי אם זה פלסטי או אלסטי, אבל זה יצא דרך חום, או, או, או דרך מהירות שהולכת אחורה, או שהוא יעיף קצת את הקיר קדימה, יחליף תנה וכו' וכו'. זה יצא לה, לה, מן העובדה שיש לגוף פוטנציאל לשנות מקום, שיש לו מהירות, לא תמיד תבוא לידי ביטוי בשינוי מהירות, שינוי מקום בפועל. יש לך פוטנציאל לשנות מקום, אבל שינוי המקום בפועל לא תמיד יופיע. אם יש משהו שמפריע לו להופיע, אז זה לא יקרה. אז היה לי פוטנציאל לשנות מקום, אבל יש משהו שלא נותן לי להוציא אותו מן הכוח אל הפועל. אז זה יצא בצורות אחרות, בצורה של חום, בצורה של מהירות אחורה, וכן הלאה. וזאת בעצם הטענה שלי שברמה הפיזיקלית אני לא מתווכח עם התיאורים הפיזיקליים. ברמה הפילוסופית אני רוצה לטעון שכשגוף פוגע בקיר, המהירות שלו כשהוא נמצא מול, צמוד לקיר היא 100, 100 קמ"ש. בסדר? אבל זאת מהירות במובן של פוטנציאל לשינוי מקום. שינוי המקום לא יקרה. ואת, הגוף לא יצליח לתרגם את הפוטנציאל הזה, להוציא אותו מן הכוח אל הפועל ולשנות את המקום. יש, כשאנחנו מסתכלים על
זה הרבה, ועד מתי זה? הוא נפגש, הוא נפגש והמהירות שלו היא 100. עד מתי היא ממשיכה להיות 100?
אני מדבר על נקודות זמן. יש נקודת זמן שזה 100, יש נקודת זמן כאילו מיד אחריה, למרות שזה לא חוקי לדבר על זה ברצף, כי אין נקודת זמן שאחרי נקודה קיימת, אבל כאילו הוא יורד למהירות אפס וזה יוצא החוצה בצורה אחרת. אוקיי?
אוקיי.
אני אמרתי פה דברים שהשערות של מתמטיקאים ופיזיקאים סומרות, שהם שומעים אותם, אבל לא משנה, אני מנסה להדגים פה נקודה פילוסופית. אז מה בעצם גורם לנו לטעות הזאת? וכאן אני מגיע למה הדוגמה הזאת חשובה אלינו. כשאני מסתכל על גוף, ואני שואל את עצמי האם הוא בתנועה או לא, ברור שכדי לענות על זה אני צריך לראות האם הוא משנה את המקום שלו או לא משנה את המקום שלו. נכון? אבל אם הוא משנה את המקום שלו, אז אני מבין שהגוף הזה נמצא בתנועה. אבל אם אני אסתכל על גוף בנקודת זמן מתמטית אחת, בנקודה הזאת הוא לא משנה את המקום, אוקיי? אז אם כך, אני לא אוכל לדעת שהגוף בתנועה. ולכן זנון בעצם אמר, רגע, בנקודת זמן הגוף לא בתנועה. ועכשיו אני מתקן, הגוף כן בתנועה. רק אני לא יכול לראות את זה, כיוון שהתנועה לא מתורגמת לשינוי מקום. כי בנקודת זמן לא ייתכן שינוי מקום. זאת אומרת שבעצם יש לנו איזושהי מגבלה, מגבלה שאנחנו לא מצליחים לראות תנועה בנקודת זמן. אבל זה לא אומר שאין תנועה, יש תנועה בנקודת זמן. רק אנחנו לא מצליחים לראות אותה, כי אנחנו מסתכלים על התנועה, אנחנו רואים אותה דרך שינויי המקום. אנחנו לא יכולים לראות את עצם העובדה של הגוף יש מהירות. אנחנו רק יכולים לראות את ההשלכה, את זה שהגוף משנה מקום, זה מלמד אותנו שלגוף יש מהירות. ממה זה נובע? זה נובע מהעובדה שהמערכת הראייה שלנו פועלת כמו מצלמה. מצלמה קולטת את המיקום של האובייקט. איך אנחנו עושים סרט, הראינוע, כן, פעם קראו לסרט ראינוע. מה זה ראינוע? היו מקרינים תמונות בזו אחר זו במהירות גדולה, והייתם רואים עצם זז. למעשה זה מה שקורה גם היום. את כשאנחנו מסתכלים על, על על סרט מסוים, על משהו שקורה, בעצם מקרינים לנו תמונות מאוד מאוד צפופות בזו אחר זו, רק שכל פעם יש שינוי קטן של האובייקט, והמוח שלנו מחבר את הפריימים השונים, ומבחינתנו אנחנו רואים תנועה. אבל האמת שזאת אשליה. אנחנו בכל רגע רואים תמונה סטטית. בסרט הצילום שום דבר לא זז. סרט הצילום זה אוסף, באופן עקרוני זה אוסף של תמונות, תמונה אחרי תמונה אחרי תמונה, כמו שעושים בסרטים מצוירים. סרטים מצוירים, אז כל פעם מציירים ציור אחד, אחרי זה מציירים ציור עם תנועה קטנה ועוד ציור, ומקרינים את זה ברצף, וזה נראה לנו שהציור הזה זז. או כמו הקרסר במחשב, כן, המצביע במחשב. אתם לוחצים על חץ, אז אתם רואים את המצביע זז. למעלה, למטה, ימינה, שמאלה, הוא כמובן לא זז ולא הולך לשום מקום. הוא פשוט נחבא פה ונדלק פה, נחבא פה ונדלק פה, נחבא פה ונדלק פה, אבל אנחנו בעין רואים אותו זז ימינה. הוא לא באמת זז ימינה. הוא נחבא פה ונדלק טיפה ימינה, נחבא פה ונדלק עוד טיפה ימינה. פשוט כל פעם נוצר כעשר אחר, רק במקום שהוא יותר ויותר ימינה. אבל המוח שלנו מסתכל על זה, הוא רואה תנועה. הוא רואה כאילו שיש פה כעשר אחד, שרק זז ימינה. הוא לא מבין שיש פה כל פעם נקודה אחרת. הקודמת נכבטה ונדלקה חדשה. זה ככה אנחנו בעצם רואים סרטים. עכשיו, הדבר הזה נובע מהעובדה שמערכת הצפייה שלנו, העיניים, הראייה שלנו, היא מערכת סטטית. היא מערכת שתופסת מיקום, אופוזיציה, מצב. וכדי לייצר תנועה, אני צריך לעשות פשוט הרבה פוזיציות עוקבות ולהקרין אותן במהירות. ואז המוח איכשהו יוצר השלמה, או הופך את זה לאיזשהו רצף שהוא נמצא בתנועה. תחשבו על איזשהו יצור בדיוני אחר, שניחן במערכת הכרתית שונה מזאת שלנו. הוא רואה מהירויות, לא פוזיציות. הוא רואה תנועות. רק שהוא מסתכל על הגוף בנקודת זמן, הוא רואה שלגוף יש מהירות. הוא לא, אני לומד על זה שלגוף יש מהירות דרך זה שאני רואה אותו משנה מקום. אבל הוא לא עובד על המקום, הוא ישר רואה את המהירות עצמה. הוא לא צריך לשחזר מתוך זה שהיה שינוי מקום, להגיע למסקנה שהייתה לגוף מהירות. לא, הוא רואה ישר את המהירות. יש לו איזשהו חוש כזה, שהוא קולט מהירויות, לא פוזיציות, כמו שהחוש שלנו בנוי. אוקיי? כן, בדיוק, אני חותר לשם, לאי ודאות. אז הטענה בעצם, זה שאותו יצור בדיוני שתיארתי כאן, הוא יראה את העובדה של הגוף יש מהירות בנקודת זמן. הוא לא יצטרך לחכות קטע של זמן כדי לראות של הגוף יש מהירות. אנחנו צריכים לחכות, כי אנחנו בנקודת זמן נראה את הגוף נמצא באיזשהו מקום, אין לנו דרך לדעת האם הוא, יש לו מהירות או אין לו מהירות, אם הוא נמצא או עומד. זוכרים את ההבחנה שעשיתי קודם. אני לא יודע אם הוא נמצא באותו מקום או עומד באותו מקום. וזאת בדיוק הסיבה שבגללה זנון התערבב פה. כי הוא לא הצליח להבחין בין המושג נמצא למושג עומד. ולמה? כי כשאנחנו במערכת החישה הסטטית שלנו, מסתכלים על גוף מסוים בנקודת זמן, לא נצליח לדעת האם הוא נע, האם יש לו מהירות או אין לו מהירות. מבחינתנו נמצא ועומד, נתפס אותו דבר. בעיניים זה נתפס אותו דבר. בשביל לראות את ההבדל בין נמצא לבין עומד, צריך זמן חשיפה של המצלמה, זמן מסוים, לא נקודת זמן מתמטית אחת, אלא צריך קטע, קטן אפילו, אבל קטע מסוים של זמן חשיפה של מצלמה. אגב, כשמצלמה מצלמת גוף שזז, אז באמת הוא קצת נמרח על, על סרט הצילום. זה תלוי בזמן החשיפה ביחס למהירות הגוף. אם זמן החשיפה מאוד מהיר, אז, אם מאוד קצר, אז הגוף צריך לזוז מאוד מהר כדי שנראה שובל בציור. נכון? אם זמן החשיפה הוא ארוך, אז אפילו גוף שזז במהירות לא גבוהה מדי, אתם תראו שובל בציור. וברמה העקרונית תמיד יש שובל. רק שזמן החשיפה הוא נקודה מתמטית אחת של זמן, אתם תראו את הגוף עומד. אחרת, גוף שזז תמיד יהיה איזשהו טשטוש בצילום. אוקיי, ולמה? כי זמן החשיפה שלנו הוא לא אפס. אנחנו לא תופסים, אנחנו לא יכולים לפתוח את המצלמה לנקודת זמן אחת. אלא זה יהיה לקטע אולי קטן, אבל לקטע של זמן. בסדר? זה המגבלה של מצלמות. אבל תחשבו על אותו בן אדם שתיארתי קודם, אותו יצור שתיארתי קודם, אני אקרא לו עכשיו, אם העיניים שלנו הם בעצם מצלמה אידיאלית. העיניים שלנו תופסות פוזיציות, בנקודת זמן, אלא שהן פתוחות לאורך זמן ארוך, אבל בכל נקודה ונקודה, הן תופסות פוזיציה, את הפוזיציה של אותה נקודה. עכשיו תחשבו על יצור אחר, שהוא במקום עיניים יש לו מסרטה, לא מצלמה, אבל מסרטה אמיתית, yeah. מסרטה אשלייתית כמו שלנו, שבעצם מקרינה לנו תמונות סטטיות במהירות אחת אחרי השנייה, אלא אצלו יש לו מסרטה אידיאלית, זה מכשיר שתופס את עצם קיומה של תנועה בגוף, גם בנקודת זמן, זה המכשיר שלו, אוקיי? האדם הזה יראה גוף מולו בנקודת זמן אחת, הוא יפתח את המסרטה לנקודת זמן אחת, הוא יראה של הגוף הזה יש מהירות, הוא יראה את זה אפילו בנקודת זמן אחת. אבל לא יהיה לו מושג אז איפה הגוף נמצא, על המיקום של הגוף, כי המערכת התפיסתית שלו לא רואה מיקומים אלא מהירויות. עכשיו, שתי צורות ההסתכלות הזאת, וכאן באמת זה רק רמז ליודעי חן, שתי צורות ההסתכלות האלה, זה בעצם מה שעומד בבסיס עקרון אי-הוודאות של אייזנברג, בתורת הקוונטים. זה בעצם אומר שאם אני מסתכל במצלמה אידיאלית, אני לא אצליח לראות מהירויות, רק מיקומים. אם אני מסתכל במסרטה אידיאלית, אני אצליח לראות מהירויות, אבל לא יהיה לי מושג על מיקומים. עכשיו, אנחנו צריכים לבחור, או שאנחנו במוד כזה, או שאנחנו במוד כזה. אבל אי אפשר להסתכל על האובייקט עם מצלמה ומסרטה בבת אחת. אם התפיסה שלי היא כרגע במוד של מצלמה, אני אראה מיקומים. אם במוד של מסרטה, אני אראה מהירויות. אני לא יכול את שניהם לראות, אוקיי? מי שעוד יודע כן, מי שלמד פעם קוונטים, אז יודע שבעצם בבסיס העקרון הוודאות של אייזנברג, בעצם עומדות שתי תמונות, זה נקרא תמונת המקום ותמונת הטנה. טנה זה מהירות, כן, לצרכינו. כן? תמונה, כוונה, יש מצב שבו את כל המציאות אנחנו מתארים במונחי המקום. ויש הסתכלות אחרת לגמרי, שהיא לא קשורה להסתכלות הזאת, שזה הסתכלות שכל אנחנו מתארים במונחי מהירויות. והבעיה שמקום ומהירות זה שתי צורות הסתכלות שהן לא, הן לא, הן אורתוגונליות, כן? הן לא, לא מדברות אחת עם השנייה. אם אתה בוחר להסתכל במיקומים, לא תראה מהירויות. אתה בוחר להסתכל במהירויות, לא תראה מיקומים. אבל זה שתי צורות הסתכלות. שתי צורות ההסתכלות האלה זה בעצם התמונה שמתקבלת ממצלמה אידיאלית וממסרטה אידיאלית. טוב, עד כאן הערות בקוונטים, באמת קצת גלשתי פה. מה שאני רוצה לענייננו, אבל אני רוצה שהנקודה החשובה לענייננו, זה שתשימו לב בעצם מה עשיתי כאן. לקחתי, בעצם מה שעשיתי, עשיתי את אותו דבר כמו שעשיתי בלוח השחמט, עם הבעיה של השחמט והדומינו. כי מה שבעצם ניסיתי להראות, זה שאנחנו לוקחים את ההגדרה המקובלת למושג מהירות, ואנחנו מנסים לקלף אותה כדי להבין מה זה המושג עצמו. ואז אנחנו פתאום מגלים שההגדרה זה אולי איזשהו סוג של ייצוג של המושג, אבל זה לא המושג עצמו. המושג מהירות קיים בנקודת זמן. את ההגדרה כמנה של מקום חלקי זמן אי אפשר להפעיל בנקודת זמן. מי שתופס את המושג מהירות כמנה של מקום חלקי זמן, לא יוכל לקבל את הטענה שלגוף יש מהירות בנקודת זמן. הוא יצטרך לראות בזה פיקציה. לא יוכל לקבל את הדבר הזה. ואז באמת יש את הבעיות של זנון והחץ במעופו והכל. אבל מי שמבין שההגדרות שלנו זה בסך הכל אופן מסוים לתאר את המושג. זה לא שהמושג הוא ההגדרה. ההגדרה זה אופן מסוים לתאר את המושג. יכול להיות שבאמת האופן הזה מוביל אותי לבעיות. ואז אני מבין שיש לו משמעות מוגבלת וצריך להיזהר בשימוש בו. ולמעשה המושג עצמו הוא מושג... הוא משהו מאוד חמקמק, מאוד מופשט. לכן אין לי ברירה, אני חייב לטפל בו דרך הגדרות ומאפיינים ותכונות, כי אני לא יודע מה עושים עם המושג עצמו, כמו שראינו לגבי קאנט ולגבי אובייקטים. אבל מצד שני צריך תמיד לזכור שנכון, אני חייב להשתמש בהגדרות ובמאפיינים, אבל תמיד צריך לזכור שזה הגדרות ומאפיינים שיכול להיות שיופיעו בהם כל מיני בעיות, כי הם שאובים מעולם החשיבה שלי. המושג עצמו... אסור לזהות אותו עם האופן שבו אני מתאר אותו. בדיוק כמו שבלוח השחמט, זה שתיארתי את המשבצות השחורות והלבנות דרך הצבעים שלהם, זה סתם. בחרתי בשפה של צבעים כדי להראות שיש פה שני סוגים של משבצות. אבל האמת שיש להם איזושהי תכונה שלא קשורה לצבעים, הצבעים זו רק צורת ייצוג של התכונה הזאת. אז לכן גם פה אנחנו רואים שלמעשה המושגים הם מושגים שיש להם איזשהו קיום כאידאות, כן, כאיזשהו קיום עצמאי בעולם, וההגדרות שאנחנו מנסים להצמיד למושגים האלה, המאפיינים, שאנחנו מנסים להצמיד למושגים האלה, הם תוצאה של תצפית על המושג. והתצפית הזאת יכולה להכניס אותנו לצרות, כי המערכת הצופה, מערכת החשיבה שלנו, יכול להיות שלא תצליח באמת לקלוט את המושג בצורה טובה, ואז אנחנו ניקלע לסתירות או לבעיות פילוסופיות כאלה או אחרות. אז אנחנו לומדים מכאן עוד לקח, מעבר לעצם הניתוח המושגי של המושג מהירות, שפתר את הבעיה של זנון. אני רוצה להצביע פה על עוד משהו, שלמעשה ניתוח מושגי טוב, לפעמים מראה לנו איפה ההגדרה שנתנו למושג נכשלת, איפה היא נופלת. אז עם מה אנחנו נשארים? אנחנו נשארים עם איזושהי תפיסה של המושג שאין לנו דרך באמת להגדיר אותה בצורה מלאה, או לפחות יכול להיות שאין לנו דרך. הדרך הרגילה להגדיר את המושג הזה סובלת מסתירות פנימיות, היא מכניסה אותנו לבעיות. אז הניתוח המושגי הביא אותנו לסתירות בתוך התיאור של המושג, אבל זה לא אומר שהמושג לא קיים, כמו שהתחלתי עם זנון, כן, המסקנה של זנון זה לא שהמושג מהירות או תנועה לא קיים, אלא שהשפה שבה אנחנו מתארים את המושג הזה, היא שפה לא מוצלחת. היא לא מצליחה ללכוד את המושג הזה במלואו. ולכן אנחנו נכנסים לסתירות. ואנחנו צריכים להבין שמה שעומד מאחורי זה, זה איזשהו מושג מופשט, שזה אחד האופנים ללכוד אותו, בזמנים שהם לא נקודת זמן אחת, אלא בקטעי זמן, כן, באינטרוולים של זמן, אז אנחנו יכולים באמת להשתמש בשפה הזאת, לראות את המהירות כמנה של מקום חלקי זמן, והכל בסדר, והכל יהיה בסדר, אין שום בעיה. אבל ברמה הפילוסופית, שאנחנו מדברים על הפרדוקס של החץ במעופו, זה פרדוקס פילוסופי, לא מתמטי ולא פיזיקלי, שם אנחנו נצטרך לוותר על ההגדרות הפיזיקליות. אגב, נקודה מעניינת, שוב פעם, למי שקצת מכיר, אתם יודעים שהרדארים של המשטרה, כשתופסים את המכוניות שנוסעות במהירות גבוהה, כשהם בודקים את המהירויות של מכוניות, אז חלק גדול מהרדארים עובדים בטכנולוגיה של דופלר. דופלר זה בעצם אתה שולח קרן אור, או קרן, לא משנה, של שדה אלקטרומגנטי, אל המכונית שזזה, ומתברר, זה מה שנקרא אפקט דופלר, שאם המכונית זזה, הקרן חוזרת בתדירות טיפה שונה מהתדירות שאיתה היא הגיעה. וההפרש בין התדירויות פרופורציוני למהירות של האובייקט. והמכשיר בעצם עושה את החישוב, וככה הוא מגלה מה המהירות של המכונית. עכשיו, בתיאור שנתתי כאן, ושוב פעם, הוא לא באמת מדויק, אבל זה די טריקי להבין למה הוא לא מדויק, אבל לא משנה, בתיאור שנתתי כאן, תשימו לב, התיאור הזה מתייחס למהירות כמהירות שקיימת בנקודת זמן. זה לא מנה. המהירות פה היא לא מנה של מקום חלקי מרחק. המהירות פה בעצם נקבעת על ידי פגיעה בנקודת זמן, הקרן פוגעת במכונית בנקודת זמן וחוזרת. ומתוך ההפרש בתדרים, אני יודע מה המהירות של המכונית. אז יש פה בעצם דרך לגלות מהירות של מכונית בנקודת זמן, שזה לא נעשה על ידי מנה. לא צריך שהיא תשנה מקום כדי שאני אבדוק את נקודת הזמן. באופן עקרוני כן צריך, זאת האמת, זה קצת מרמה כל התיאור הזה, אבל באופן עקרוני אני חושב שזה מדגים היטב את המשמעות של המושג הזה, מהירות בנקודת זמן. יכול להיות שתהיה שיטת מדידה שתצליח לתת לי את העובדה של הגוף יש מהירות על ידי אינטראקציה עם הגוף בנקודת זמן, לא בקטע קטן כרצוני, אלא בנקודה. אוקיי? זה אולי הדגמה האפשרית לעניין הזה. בכל אופן, אז בעצם אנחנו לומדים כאן שגם השחמט וגם העניין של המהירות זה בעצם הגדרות של מושג במובן מסוים על דרך השלילה. וזה נקודה מאוד חשובה גם ביחס לתורת התארים השליליים של הרמב״ם וכל מיני דברים מן הסוג הזה. יש בכל במקרים האלה, כמו של השחמט עם הצבעים, או כמו של המהירות עם הפרדוקסים של זנון, אנחנו בעצם מציעים הגדרה למושג, מוצאים סתירה שנובעת מתוך ההגדרה הזאת, ואז אנחנו מבינים בעצם באיזשהו מובן יותר מופשט, מה זה בעצם המושג הזה, כמו המושג מהירות. אז אנחנו מתחילים עם התפיסה הפשוטה שמהירות זה מנה. מרחק חלקי זמן. ואז בעצם בא זנון ואומר, רגע, אם זה מנה, אז משהו פה לא הגיוני, כי בנקודת זמן הגוף לא זז, אז מתי הוא כן זז, וכל הפרדוקסים שדיברתי עליהם קודם. ואז אני אומר, טוב, אז אין ברירה, צריך איכשהו או לסייג או לוותר על השפה הזאת שבה אנחנו מתארים את המושג מהירות ואת המושג תנועה. ואז עם מה אנחנו נשארים? אז בתפיסה הפשטנית, פילוסופים רשלנים, מה שהם בעצם אומרים, אז כנראה המהירות או התנועה לא קיים, המושג הזה לא קיים. אין תופעה של תנועה בעולם. אבל זה שטויות כמובן. למה? כי הם מניחים שהמושג תנועה הוא ההגדרות שלו. וברגע שההגדרה נפלה, היא סתירתית, לא יכולה להיות הגדרה כזאת, ממילא גם בעולם אין תנועה. אבל זה כמובן לא נכון. כי המושג הוא לא ההגדרות שלו. ההגדרות הן ניסיון לתאר את המושג. אם נפלה ההגדרה, לא נפל המושג. אלא מה שנפל זה האופן שבו אנחנו מתארים אותו. ולמדנו מכאן שהתיאור הזה של המושג הוא לא תיאור שלם שלו. זה לימד אותנו עוד משהו על המושג. ואת אני מבין שהמושג, עכשיו אני מבין את מושג המהירות יותר טוב, לא פחות טוב, בעקבות הפרדוקס של זנון. כי מה שאני מבין עכשיו, זה שהמושג מהירות הוא פוטנציאל לשינוי מקום. אם אני מחכה זמן מסוים, אני אראה את שינוי המקום, אני אוכל לחשב את המהירות בתור מנה, של מרחק חלקי זמן. אבל אם אני רוצה לדבר על מהירות בנקודת זמן, למדתי עכשיו מתוך הניתוח הזה, שאני יכול לדבר על מהירות של גוף בנקודת זמן. אפשר לדבר על זה בנקודת זמן. אלא שאני צריך לדבר על הפוטנציאל לשינוי המקום, לא על שינוי המקום עצמו. אז אפשר לקרוא לזה בעצם הגדרה בדרך השלילה. זה לא שינוי מקום, זה מה שעומד בבסיס שינוי המקום. אבל זה לא באמת שלילה, זה לימד אותנו גם משהו חיובי. כי אני חייב לעבור דרך שינוי המקום, ואז לעשות הפשטה, ולהגיד, לא, המהירות היא לא שינוי מקום, היא הפוטנציאל לעבור שינוי מקום. ועכשיו אני כבר מבין באמת מה זאת מהירות. אז אני מקלף את הקליפות, אבל אני לא נשאר, זה לא שאני לא נשאר עם כלום בסוף. אני נשאר בסוף עם הדבר המופשט, אבל הקליפות מאוד מאוד עזרו לי להבין אותו. בלעדיהן לא הייתי מבין אותו. אם לא הייתי מבין מה זה שינוי מקום, לא הייתי יכול להגדיר את המהירות כפוטנציאל לשינוי מקום. אז אני חייב לעבור דרך ההגדרה הפשטנית, הלא מדויקת, הלא עומדת במבחנים של שינוי מקום, ואז לקלף אותה, להבין שהיא מובילה לפרדוקסים ולבעיות, ולהגיד, זה קשור לשינוי מקום, אבל זה לא שינוי מקום, זה הפוטנציאל לשנות מקום. אתם מבינים שפה, במקרה הזה, וזה הרבה פעמים ככה אגב, ניתוח מושגי הרבה פעמים בנוי על מציאת סתירות בתוך הגדרה. אתה נותן לי את המושג דרך הגדרה שלו, אני מוצא סתירה בתוך ההגדרה, וזה בעצם המשמעות של ניתוח מושגי, אלא שאז צריך להבין עם מה אני נשאר. כי הרבה פעמים אנשים רגילים לומר שהלוגיקה, עיקר עיסוקה זה בהרס, לא בבנייה. בלוגיקה קשה מאוד לבנות משהו, אני יכול להוכיח לך שיש לך סתירה בתוך המבנה שלך או ההגדרה שלך, או עולם המושגים שלך. אבל עם לוגיקה אי אפשר לבנות עולם מושגים. אין דרך לוגית לבנות עולם מושגים. אתה בונה עולם מושגים איך שנראה לך. אחרי זה אתה יכול לבדוק באמצעות הלוגיקה אם אין בו סתירה. לכן כבר אריסטו שם לב לזה וגם הרבה אחריו, שהלוגיקה יש לה תפקיד דסטרוקטיבי, תפקיד להרוס ולא לבנות. זה כמובן הרס קונסטרוקטיבי. כי אתה הורס את הדברים הסתירתיים כדי להישאר בסוף עם משהו שאין בו סתירות. אתה מנקה את התמונה שלך מסתירות, באמצעות הלוגיקה. אבל, וזה בדיוק מה שאני דיברתי כאן, שאחרי שאתה מנקה את התמונה, זה לא שאתה נשאר עם וקום. אתה נשאר עם משהו. המשהו הזה, זה המושג המופשט, כשהוא נקי מכל הסתירות וכל השפות המבלבלות שמובילות אל הסתירות האלה. אז הניתוח המושגי בעצם מלמד אותי, באמצעות סתירה, בעצם מלמד אותי, כן, מסכים מה שבני כתב פה. זה באמת, זו שאלה פילוסופית מעניינת, יש לי הרבה מה להגיד עליה, אבל לא אכנס לזה כאן. הדיון הזה בדרך השלילה, תחשבו, כשהרמב״ם דיבר על תורת התארים השליליים שלו, כן, אז הרמב״ם אומר בעצם, שכשאני אומר על הקדוש ברוך הוא שהוא רחום, אני הרי לא יכול להגיד עליו שהוא רחום. אני יכול להגיד עליו שהוא לא בלתי רחום, שהוא לא אכזרי, אוקיי? כי להגיד עליו משהו פוזיטיבי זה בעצם לתפוס בו עצמו משהו, וזה אין לנו את היכולת. מה שאנחנו יכולים זה להבין מה הוא לא. על פניה, הטענה הזאת היא שטות. למה? בגלל שבאותה מידה אני יכול להגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא אכזר. כי אני יכול להגיד שלא נכון שהוא רחום. כמו שלא נכון שהוא אכזר, גם לא נכון שהוא רחום. כי כל תואר חיובי אי אפשר לשייך אליו. אז כמו שאי אפשר לשייך אליו את התואר החיובי של רחום, אז איך אתה פותר את זה? לא נכון שהוא לא רחום. אבל באותה מידה אתה גם לא יכול לייחס, אתה יכול להגיד באותה משמעות שהוא אכזר. כי לא נכון שהוא לא אכזר. כי לא נכון שום דבר פוזיטיבי עליו. אוקיי? אז האם להגיד שהקדוש ברוך הוא רחום, זה יותר נכון מאשר להגיד עליו שהוא אכזר? באופן הפשוט, כשמסתכלים על תורת התארים השליליים של הרמב״ם, אין שום הבדל. אתה יכול להגיד עליו שהוא רחום, ולהגיד עליו שהוא אכזר, ואמרת את אותו דבר. בעצם אמרת שמושגי האכזריות או רחמנות בעצם זרים לו, לא שייכים אליו. אתה רק שולל ממנו דברים, אתה לא אומר עליו דברים פוזיטיביים, זאת התפיסה המקובלת. ואז בעצם יוצא שאנחנו נשארים עם כלום. אז בעצם הרמב״ם אומר, אז אי אפשר גם להגיד עליו שהוא רחום, גם במשמעות שהרמב״ם מנסה להציג לתמונה הזאת. גם להגיד במשמעות שהוא רחום, להתכוון להגיד שלא נכון שהוא לא רחום, גם את זה בעצם אני לא יכול להגיד. כי סתם, לא נכון שום דבר לגביו, לא אמרת כלום בזה. גם לא נכון שהוא לא אכזר, גם לא נכון שהוא לא עצבני, גם לא נכון שהוא לא כן עצבני, גם שום דבר לא נכון לגביו. אז מה, אתה סתם אומר שהוא מנותק מעולם המושגים שלנו וזהו. מה המשמעות של האמירה שהוא רחום? אתה בכל זאת מנסה להגיד עליו משהו ואתה תופס את האמירות האלה כיותר נכונות מאשר האמירות ההפוכות. אני חושב שמה נדמה לי שמה שהרמב״ם מתכוון בתורת התארים השליליים זה לאותו ניתוח מושגי כמו שעשיתי כאן. כשאתה מגיע לסתירות, אתה בעצם שולל את מערכת המושגים שבה אתה משתמש ביחס לאובייקט, או ביחס למושג, במקרה של נהירות, אבל אתה לא נשאר עם וקום. אחרי ששללת את התיאור הבעייתי, אתה נשאר עם משהו מופשט יותר, שהוא בעצם הבנה יותר עמוקה של המושג, או של האובייקט. אתה כן נשאר עם משהו, גם הרמב״ם כותב את זה אגב, שבתורת התארים השלילים, אנשים חושבים שאנחנו רק שוללים. לא, השלילות האלה מלמדות אותנו גם משהו פוזיטיבי. רק שלא לגמרי ברור למה הכוונה, אבל לא מלמדות אותנו משהו פוזיטיבי. אז בעצם מלמדות אותנו שהוא באמת כן רחום, אז כן אמרת עליו משהו חיובי. אתה לא יכול לברוח מזה. ההדגמות האלה מראות לנו למה בעצם הכוונה. כי כשאני שללתי ממושג המהירות את המנה של המקום חלקי הזמן, אז כן אמרתי משהו על מושג מהירות. זה נכון שהוא לא מנה של מקום חלקי זמן, אבל למדתי מכאן שהוא הפוטנציאל לשינוי מקום בזמן. את כן למדתי עליו משהו פוזיטיבי. לכן הדרך של התיאורים השוללים, התיאורים השליליים, היא דרך שמלמדת אותנו משהו על העניין. למצוא סתירות בדברים זה לא הרסני, למצוא סתירות בדברים זאת בנייה. זאת בנייה של מושג מופשט, שאנחנו מקלפים ממנו את החלקים הסתירתיים, את החלקים הבעייתיים. ואנחנו מנסים להישאר עם משהו שהוא חף מסתירות. תחשבו כמו פסל, כן? זה דוגמה של מליציון הלוי אוצברג, ראיתי אצלו, או שזה אצל אהרון ברט, אני כבר לא זוכר אחד משניהם. פסל למשל. הרי הפסל לא עושה את הפסל. נכון? הוא בול עץ, או חתיכת אבן. מה הפסל עושה כדי לייצר את הצורה? הוא בעצם מסלק את כל הפסולת, ומה שנשאר זה הפסל, נכון? מה שנקרא בהלכה חק תוחות. כמו שכן, כשכותבים אותיות בשבת או בגט או מה שלא יהיה, אפשר לכתוב אותם בחק תוחות. מה זאת אומרת? נגיד שכל הדף מלא דיו, אתה מוחק את כל הדיו ומשאיר רק את הצורה של האות. בסדר? אז בעצם את האות לא יצרת, אתה רק סילקת את הפסולת, האות נשארה. מאליה. אז באיזה מובן הפסל יצר את הפסל? התשובה היא שהוא יצר אותו באופן שלילי. ברגע שאתה מסלק את הפסולת, מה שנשאר הוא יצירה שלך. כי סילוק הפסולת זה האופן לייצר את הפסל, ומה שנוצר בסוף זה הפסל. הפסל הזה הוא פסל שלך. זה לא שהפסל היה קיים, אתה רק סילקת את מה שהפריע לנו לראות אותו. כן, ככה היה אפשר לתאר את זה באופן פשטני. בעצם הפסל היה קיים, לא אתה עשית את הפסל, אתה רק סילקת את הדברים שהפריעו לנו לראות אותו. אבל זה כמובן שטויות. אתה יצרת את הפסל בדרך השלילה. ותורדת את כל הדברים שמפריעים, ובזה בעצם יצרת את הפסל. ניתוח שלילי של מושגים, או ניתוח דרך סתירות של מושגים, בעצם עושה את אותה עבודה. אנחנו מנסים לזקק את המושג על ידי ניקוי שלו מכל מיני סתירות ומכל מיני תיאורים שמובילים אותנו לבעיות. מי שחושב שאחרי הניקוי הזה אנחנו נשארים עם כלום, זה אותו אחד שמזהה את המושג עם השפה שמתארת אותו. כי הוא תופס שאין למושגים קיום מצד עצמם. המושגים זה יצירות שלנו. אז בעצם ההגדרה היא המושג, ואם בהגדרה יש סתירה, אז המושג נפל. אז אין מושג. אבל אני רוצה לטעון שלא. המושגים יש להם קיום בעצמם. ההגדרה זה ניסיון שלנו לתפוס את המושגים. להבין אותם, להגדיר אותם. זה צריך לעבור כיבוס יסודי, ניקוי, סילוק הסתירות וסילוק הדברים הלא מדויקים, כדי שבסוף אני אשאר עם תפיסה טובה של המושג עצמו. אוקיי? טוב, אני אעצור כאן, ואם יש מישהו שרוצה לשאול או להעיר, אז אפשר עכשיו. זהו, אוקיי. אז להתראות.
תודה רבה.
שבת שלום.
תודה רבה, להתראות.